בישיבה גבוהה, אתה כל היום, כבר 7 שנים אתה כל היום לומד תורה, לא יצא לך להקיף משנה פעם אחת? לא. שאלתי אותו, במה התעסקת כל היום? הוא אומר, מה זאת אומרת? בסוגיות. שטייגן של לימוד, איזה לומדים, שטייגן, שטייגן, ככה. אמרתי, מה זאת אומרת שטייגן? מה זאת אומרת? פותחים סוגיה, היינו אולי, לומדים מיון, מה זאת אומרת זה? היה גם חבר'ה שרפי השכל. שהיו לומדים קצת פקיעות וזה, אבל אני גם כן בהתחלה קצת למדתי פקיעות, אבל חבל לי על הזמן, הייתי מחודד בשמועותיי, אני הייתי באמת מה, לא נעים לספר, אבל מהגאונים, אז חבל לי לבזבז את הזמן בפקיעות. אז אני הייתי לומד את השטייגן, את ה... כלומר, בעיון, והיינו מפלפלים ובחריפות גדולה. קיצר משנה, משהו לא גמר ש"ס משניות, לא... מסכת אפילו אחת, נראה לי שהוא אמר שהוא אפילו לא יצא לו לסיים. אולי אבות כשהוא היה צעיר קטן. אז זה לגבי המשנה. חוץ מזה, כשהתחלתי לדבר איתו על מסילת ישרים, אמרת, שמה, עזוב תחי, אתה, זה, כבר ניסיתי. כשאלת רגע, מסילת ישרים כבר למדת, אז קראתי את הספר. אז השאלה הבאה שאני תמיד שואל את האנשים, לא, אוקיי, אז אתה כבר יודע להחיות מתים? עזוב אותך להחיות מתים, זה, והברייתא של רבי פנחס בן יאיר, אולי שמביא על ידי רוח הקודש, מגיע על ידי תחיית המתים, לא רציני, נו, זה לא קורה, קראתי את הספר, התרגשתי קצת, לא עשה לי כלום. אל תגיד לי עוד פעם, לא מסילת ישרים, זה לא בשבילי. נדבר על זה בהמשך. האמת היא שכש... כשהגעתי לכאן, מתחילה לפני כמה שנים, ישב פה בבית המדרש, זה למדן אחד, היה למדן גדול בישיבות, היה ידוע כחריף שכל, ראיתי אותו יושב פה בבית המדרש, ולומד באלפי פרקי אבות. שאלתי אותו מה קרה, אז הוא אומר לי, תשמע, אני גיליתי שכל הלימוד שלי לא הגיע מהמקום הנכון. כל הלמדנות שלי והחריפות שלי ומה שהייתי מסובב בין הישיבות והשם שהסתובב לי, שהסתובב עליי שאני למדן גדול, אין בזה אמת, הכל שקר, כך הוא אומר לי. עכשיו הגעתי למסקנה שמה שאני צריך לעשות זה קצת ללבוש ענווה, קצת ללמוד תורה לשמה, קצת להתחיל, לא אמרתי לעזוב לגמרי את הלמדנות, אבל אני צריך פה פסק זמן במכון מאיר, בין אנשים פשוטים, שאף אחד לא מכיר אותי, לא חושב שאני למדן או משהו. למדוד בעל פה, חברו אותה פה, פרקי אבות, תאמין לי, זה בשבילי איפוס גדול. ככה אותו בחור אמר. אני רוצה לקרוא יחד איתכם, אנחנו בעצם שיעור שעבר, קראנו את כל פסקה ז' בפרק א', אני רוצה, עוד נחזור אליה קצת ונראה את עיקרי הדברים, אני רוצה ככה לגעת בקצה של הפסקה. בקצה של הפסקה הוא נוגע באיזה משהו ככה, באיזשהו שפיץ שככה עליו דיברתי עכשיו בהתחלה, בתחילת השיעור. ונוסף על זה, הוא מדבר על זה שכל חוכמת העירה זה חוכמה שצריכה המון 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 עיון, עוד נחזור למה היא באמת צריכה את כל העיון הזה. הוא אומר, ונוסף על זה, שאנשים באמת חושבים שחוכמת העירה אין בה שום עיון, שבני דורנו, במדינותינו, יש פה דגש על כן, על במדינות שלנו, כן, דווקא במדינות אשכנז התפתח איזושהי תרבות כזאת, התורנים שבנו הורגלו בלימוד בהתפשטות השכל בחריפות, עד שעיקר נעימת לימודם הוא כפי מה שיש לשכלה מקום להתגדר ולענות בו. אף על פי ששימת גדר בדבר זה היא קלקול גדול ורעה גדולה בעוונותינו הרבים, שבא מזה שכל ענייני התורה שאין בהם מצד גדרם כל כך עומק עיון של חילוקי נושאים, כדיני ברכות ותפילות וכיוצא בזה, לימודם מתמעט. זאת אומרת, מתאר הרב קוק תיאור. במדינותינו, במדינות אשכנז, התפשט בישיבות, שמה זה נקרא לימוד? לימוד זה משהו שמעיינים בו, בשכל, בחריפות, בפלפול. זה נקרא לימוד, וכל דבר, והלומד נהיה אחד שאוהב את הפלפול ואת השכל ואת החריפות. הוא אומר לנו שהדבר הזה מביא לרעה גדולה וקלקול גדול. תכף נראה שהרב קוק כדרכו בכל דבר גם מוצא משהו טוב, וזה בהמשך. לפני שנראה שהוא מוצא בזה משהו טוב, אני רוצה שנייה לעצור כאן, להתמקד בדבר הזה. הדבר הזה, אני חושב שהרב קוק, כמו הרבה דברים שמעיקרי שיטתו, אז עיקר הכיוון הזה כבר מופיע במהר"ל. מהר"ל הופיע בכמה מקומות, בייחוד בנתיב התורה, שבנתיב התורה זה ספר המוסר של איך צריך ללמוד תורה. הוא אומר את זה אין ספור פעמים. אני רוצה ככה אולי לתרצה קצת מנתיב התורה פרק ה'. אני יודע שאין לפניכם, או שמי שיש לפניו יכול להסתכל גם כן. נתיב התורה פרק ה', המהר"ל בעצם יושב ובוכה על מצב הישיבות בזמנו, כן? לפני 400-500 שנה, בזמן של המהר"ל, הוא אומר, כבר אז מתחיל להתפשט רעה חולה בתוך בתי המדרש. מה רעה חולה? שאנשים לא לומדים תורה מתוך מניע נכון, והדבר הזה גורם להם לבעיות גדולות. כן, זה אומר ככה, שאומרים לאבות שהבן שלך ילמד תורה, אז הוא רוצה שהבן שלך ילמד תורה, וישר ילמד את התוספותים, וישר ילמד כל מיני סוגיות קשות, ואז אומר, ואז האבא יגיד לבן, הנה עכשיו אתה רוצה תורה, תגיד את הדבר תורה לפני האורחים, והבן בא עומד, ומרצה איזה דבר תורה, ואיזה פלפול עמוק בסברות עמוקות, ופלפול וחריפות, וכולם יגיד, וואו, וואו, איזה בן, איזה אילוי, איזה יופי. ואומר, מה המניע של האבא? והכל בשביל שיומר שהוא מחדד עצמו בפלפול. אומר המהר"ל, מה שקורה זה מין רעה חולה. שבמקום שלימוד התורה יהיה לימוד תורה לשמה. לימוד תורה של אדם שרוצה להתקרב אל השם, שברור לו למה הוא לומד תורה. ואז הוא ניגש לכל התורה כולה. והתורה באמת מחזקת אותו במעשים, ומחזקת אותו ביראת שמיים, תכף נראה פה בהמשך הפרק. אז התורה הופכת להיות מין מקום שבו הוא מראה את אהבתו למה? לחוכמה, לפלפול, לעצמו בעצם, אתה אומר. אני עצמי נהנה מהפלפול, אני עצמי החכם. כן, ואומר פה הדברים מבילים. אומר, אחד מהדברים הכי, הוא לא מבין איך זה קרה, שהמדפיס על הדף הדפיס את התוספות. אומר המהר"ל, זה דבר נורא. תוספות הוא תוספת. אדם מתחיל ללמוד גמרא, ישר עובר התוספות, תוספות שאלות או שאלות מסוגיות שהוא עוד לא למד, קודם כל תלמד את הסוגיות האלה, תעבור על הש"ס. שהשאלה תהיה השאלה שלך. דרך אגב, אני חושב שניסיתי את זה כמה פעמים, שהייתי במסכתות שככה הורגלנו, שלפני שהתחלנו ללמוד את המסכת, רפרפנו על המסכת. זאת אומרת, חודש אלול, היינו לומדים ככה 5-7 דפים ביום, לרפרף, היינו רושמים שאלות, מרפפים על המסכת, וראה איזה פלא, רוב שאלות התוספות. שמתוך לפחות המסכת הנלמדת, שאלנו לבד. זה לא היה שאתה לומד סוגיה פה, מגיע לתוספות, תוספות אומר לך, בדף שמה היא תגיד את הסוגיה, תגיד הפוך. למדת את הסוגיה פה, למדת גם את הסוגיה שמה, ראית, היי, נזכרת לבד, רגע, זה הפוך. את השאלה כבר שאלת לבד, ורגע שאתה שואל את השאלה לבד, זה כבר עולם אחר. מה קורה היום? אדם לומד את הדף פה, וכבר יש לו תוספות על הדף, אומר המהר"ל, זה אומר, לא מבין את המדפיסים האלה. למה שמו תוספות? ואנחנו עושים את הפסקי הראש? ככה הוא פה כותב, כן? והכל בשביל שנתפסו התוספות אצל הגמרא. ואילו נתפסו פסקי הראש ושאר חידושים שחיברו האחרונים מנוחתם כבוד. אחרונים אצלו זה הראשונים, כי הוא בדיוק אחרון הראשונים או ראשון האחרונים. זה המהר"ל, הוא בדיוק שם חי בתפר. אבל הוא בוכה על זה, הוא בוכה על זה. זאת אומרת, הוא אומר, קרה פה איזה משהו בישיבות שבמקום לרצות ללמוד תורה, מה רוצים? ליהנות מהתורה, ליהנות מהחוכמה שבה, ליהנות מהפלפול. הדבר הזה הוא גורם לבעיות גדולות. לא, הוא ממשיך פה, אני לא אקריא את כל הפרק, אנחנו לא עוסקים עכשיו בלימוד נתיב התורה, אז גם זה לימוד חשוב. הוא אומר דבר כזה, שהתורה היא אמורה להביא את האדם לידי יראה. כמו שנאמר, אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין חוכמה, אין יראה. אבל הוא אומר, מתי זה, למה זה? כי קודם כל האדם יש לו, האדם הוא גשמי, והוא צריך קירוב אל השם יתברך, וקירוב אל השם יתברך זה רק על ידי התורה. אבל מה זה נקרא על ידי התורה? הוא צריך להיות בעל התורה, הוא צריך להיות לומד תורה בשביל זה. ואז הוא כותב ככה, ואל יעלה על דעתך שהאדם הוא נחשב בעל תורה בשביל שאם יש לפניו משנה או גמרא, הנושא שזה ספר פתוח לפניו, שיכול לפלפל ולסעה וליתן, להקשות ולעקור הרים. אל תאמר כי זה בעל תורה, שהרי אין התורה עמו, רק שהוא חכם ויודע לפלפל. אז לכן כשיש לו ספר תורה, אז הוא יודע להתחיל לפלפל בספר שיש לו מולו. אבל מה שייך לומר עליו שהוא בעל תורה? רק אם התורה עמו קודם, אז יכול לפלפל. יש פה, הוא מביא פירוש בפרק הרואה ברכות, כתוב, הסקט ושמע, הס ואחר כך כתת, פירש רשי, שתוק ואזין לשמועתך, הס בהתחלה, הס, שתוק ואזין לשמועתך עד שתהיה שגורה בפיך, ואחר כך תחתכנה והקשה עליה, מה שיש לך להקשות ותרץ תירוצים, עד שתתיישב לך, וגם רבה, שאמר רבה, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה. אז הס וקט, קודם כל, הס, תקשיב התורה, תלמד אותה, שתהיה שגורה בפיך. אחרי שתהיה שגורה בפיך, תתחיל לפלפל בה, אבל אם אתה סתם פותח איזושהי סוגיה, לא נכנסת עליה אף פעם, התחלת לקרוא כמה שורות, עכשיו אתה מתחיל לפלפל. זה מה נקרא, זה נקרא שאתה בעל תורה? זה נקרא שאתה בעל פלפול, אוהב חוכמה. ובשביל שיהיה לך עירה אמיתית, בשביל שהתורה שלך תביא לידי מעשה ולידי עירה, חייב להיות שאתה תהיה בעל תורה. בעל תורה זאת אומרת שיש לך מניע אמיתי, יש לך איזושהי אהבה ויש לך רצון אמיתי לקיים את רצון השם, ומתוך זה אתה עכשיו הולך ללמוד תורה. פה גם כאן הוא אומר לנו, כן? שאדם שכל כך, כל מה שהוא רוצה זה רק את כל העומק העיון, אז כל מיני דברים, דיני ברכות ותפילות וכיוצא בזה, אין שם איזה עומק של עיון ופלפול לפי דעתו, אז הוא לא ילמד אותו. יש נושאים שלמים בתורה שהוא פשוט לא לומד.
המצב שמתארים המערב והרב קוק זה בעצם העניין של חורבן הבית השני, על מה עבדה הארץ ושלא ברכו בתורה תחילה, כי יש כמה סברות שאומרות
כן.
חסידות וגם לפי התז של השולחן ערוך שהוא מסביר את העניין הזה
ש... המערב בעצמו, לפי אותי בהקדמה לתפארת ישראל, ככה לפי אותי, זה מה שהוא מביא, הוא מביא משהו מאוד דומה, גם הוא מביא, על מה עבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? אומר, לא, יכול להיות שבפועל הם ברכו אותה, את המילים. אבל לא הייתה להם הרגשה של, אהבת השם מצד זה שהוא אוהב אותם, והייתה להם את התורה, שזה הדבר הכי נשגב, לא, וזה לא הפך להיות המניע שלהם בלימוד התורה. ואם זה לא המניע בלימוד התורה, אז אתה בעצם... פספסת הכל, אתה בעצם עקרת את הכל. בעצם פה המהר"ל וגם בין השיטים הרב קוק מדברים פה על השאלה הסמויה, מה המניע שלך בלימוד התורה? מה המניע? מהו הרצון שאיתו ניגשת ללימוד התורה? זה, יש לכם את החמישייה שלכם, נכון? תסתכלו שנייה באורות התורה, אורות התורה פרק ו', יש לנו פסקה ב' וג', אני אקרא את שניהם ככה, אני אראה את המרכזיות שתופס המניע בתורה. כותב הרב קוק, פרק ו', אורות התורה, פסקה ב'. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, דרך אגב, הדבר הזה הוזכר בתחילת הפסקה, דרך אגב, רק הבלנו את זה, עכשיו אני אזכיר את זה ככה בפירוש. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. קוראת ג' זה קשור ישירות. התשובה היא לה שבאה מאהבה גדולה מתוך הכרה ברורה, מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. זאת אומרת, אדם יכול לבוא וללמוד שעות מנוע. מכירים את הביטוי, תורה זה לא שעות מנוע. כן, אנחנו גדלנו על הביטוי הזה. הרב ויצמן, רבי, משתמש בהרבה. תורה זה לא שעות מנוע, יכול אדם ללמוד תורה שעות על גבי שעות, לא כל המרבה בסחורה מחכים, לא כוון המרבה בסחורה בשוק, אלא מרבה בסחורה בלימוד תורה, מרבה מרבה מרבה, אתה אומר, כל מי שמרבה ילמד הרבה הרבה תורה, בסוף יחכים. זה לא תמיד קורה. מי אמר את זה? אמר את זה הרי הרבי, אליהו בן ברכאל. כן, היו שלושת הרעים הראשונים של איוב. היה אחד שבא בשם הנבואה, אחד שבא בשם המוסר, אחד שבא בשם החוכמה. שלושת הזקנים שמסבירים לאיוב, מסבירים לו שטויות, מסבירים לו אם אתה קיבלת איסורים, סימן שחטאת, ומנסים להוכיח לו שהוא חטאת. איוב יותר קצת חכם מהם, אומר להם את כל הסכמות שלכם, אני לא מקבל. אני יודע שאני צדיק, לא חטאתי. אני מעדיף להישאר בשאלה, נשמה, מה, לשאול מה. יש לי כוח לשאול מה, מאשר לקבל תשובה שקרית. הסכמה שלכם יפה, מה לעשות? היא לא מתאימה למציאות. אז מגיע הרי הרביעי, אליהו בן ברכאל, אומר את הפסוק, אכן, אמרתי שאני מדברו רוב ימים, יגידו דבר, אבל בתחילה שתקתי, למה ראיתי שלושה זקנים, כל אחד מפורסם בתחומו, אחרי זה שותק. אמרתי שאני מדברו רוב ימים, יגידו דבר, אבל גיליתי עכשיו, אכן, רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. לא קשור לשוט מנוע, זה קשור להאם השם נשף עליך, נשם עליך ונשמת שדי, השם נשם עליך או לא, אם הוא נשם עליך, החכמת, לא נשם עליך, לא החכמת. מה יגרום להשם לנשום עליך? פה הוא כותב לנו. בהירות התשובה, הרצון, בהירות הרצון שאיתות הניגש. למה עכשיו ניגשת ללמוד תורה? האם ניגשת ללמוד תורה כי אתה רצית שכולם יראו איזה עילוי גדול אתה? או שאתה ניגש ללמוד תורה כי אתה באמת אוהב את השם ומבין שהשם רצה שתגדיל תורה אותה אדירה ובאת עכשיו ללמוד תורה לשמוע. שמיים וארץ. אומר הרב הוק, השמיים וארץ הזה, ההבדל יהיה גם בתוך הפירות של התורה, של הלימוד. ההפריה היותר גדולה של הלימוד הארוך, של הרוב ימים, של השנים ידברו, של שנים ושנים שאתה יכול להשקיע עכשיו בלימוד ובעיון עצום, היא כלום לעומת ההפריה שאתה עושה עבודה של מניע אמיתי. כשהמניע שלך בלימוד תורה הוא מניע אמיתי. כשהמניע שלך לא אמיתי, אז התורה שלך היא תהיה תורה רדודה, תורה שלא מצליחה להגיע. אומנה מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מותר גם אם הוא תורה שלא לשמה, אלא אם כן, זה תורה של מנת לקנטר, זה כבר סיפור אחר. זה גם כן, זה דבר מפליא. דיברנו על זה פעם. על רבי נכוניה בן הקנה. אתם יודעים שרבי נכוניה בן הקנה, שהיה אחד מתנאים המופלאים, הוא גם בא לספר היכלות, זו שחידרנו את המזמור אנא בכוח, שאנחנו שרים לפני לך דודי. ונגיד לכם סוד קטן, שבמזמור הזה יש שם את רמוז שם, שנקרא שם אמבט, שאיתו רבי נכוניה בן הקנה היה מלמד את האנשים לעשות עליות נשמה. מה זה? אל תגלה, זה סוד. מה אתה מגלה? כן. אבל זה לא מספיק לדעת שזה האות הראשונה של כל מילה, צריכים גם לדעת איך לסדר אותה, לפי שלוש או לפי שתיים. אז את הסוד הזה לא נגלה, בסדר? חלק לפי שלוש, חלק לפי שתיים, לא נגלה איזה חלק. השם הזה, זה אחד, כמו כל הפעולה בשמות, זה אחד מהשמות שעוזרים לך לעצום את העיניים החיצוניות, לפתוח את העיניים הפנימיות. כתוב על רבי ישמעאל כהן גדול שהיה צריך לעשות, להעלות אותה, רצה להגיד את השם בסילודין, אחרי שאמרו לו, בעשרת הרוגי מלכות, אמרו לו שיש גזירה, שכיוון שיוסף מכר את אחיו, אז עכשיו צריכים להרוג 10 אנשים, אז כתוב בפיוט, שהלכו כולם על רבי ישמעאל כהן גדול, אמרו לו, תעלה לשמיים, תראה אם זה באמת גזירה משמיים. אז כתוב שהוא אמר את השם בסילודין, ועלה השמיים, ושם הוא פגש את האיש לבוש המדהים, שבדיוק יצא מאחורי הפרגוד, ואמר, ככה שמעתי שזה גזירה מלפני השם באמת, שזה לא גזירה של שליט רומי, זה באמת גזירה משמיים. אז רבי ישמעאל כהן גדול היה אחד מתלמידיו של רבי נכוניה בן הקנה, יש כמה זה. אז רבי נכוניה בן הקנה, שהיה איש כל ספרי היכלות מבית מדרשו, הוא היה, כתוב, שהיה מתפלל תפילה אחת כשהוא נכנס לבית המדרש. התפילה שאנחנו רואים עד היום, כתובה במשנה. מה התפילה שהיה מתפלל? שלא תראה תקלה על ידי, שלא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ושלא יסמכו בי חבריי, ושחבריי לא יאמרו על טהור, לא תראה תקלה על אדם, ולא יאמרו על תמה טהור וכו' וכו', ולא אשמח בהם. זה דרך אגב מה שאמרתי עכשיו, זה הנוסח המתוקן של הגר"א, כי הנוסח הרגיל הוא קצת מעוות.
יסמכו בחברו.
לא, 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 תשמחו בחבריי, לא, הנוסח המתוקן שמביאים, תשמחו בחבריי, ואז שלא אמר על תמי טהור. כן, לפי נוסח הגר"א, כל הקטע הזה, שלא תהיה דבר תקלה לידי, ולא אמר על תמי טהור ועל טהור תמי, וישמחו בחבריי. שואל המהר"ל, בהקדמה של תפארת ישראל, מה הפשט? מביא את רש"י שמסביר שהפשט, שלא ישמחו חבריי בזה שאני טעיתי. אומר המהר"ל שגם שלמי הדעת, כמו התנאים, יכול לקרות להם, אם הם לא מתפללים על זה, שהם ישמחו בשלמות המדומה. במה אדם אמור להיות שמח? אדם אמור להיות שמח כשהוא מרגיש שלם. מה יכול לקרות שבמקום להיות שמח בזה שאתה משתלם, במה תשמח? בזה שהחבר נפל. אתה תרגיש שלם. למה תרגיש שלם? כי החבר מעד. אתה קראת את התוספות, אפשר להבנת אותו נכון, החבר קראת את התוספות מעד. אם החבר, אם אתה מבחינת עצמך, אתה שמח, הייתם אמר, זה תוספות ברור, זה תוספות קל. בגלל שהוא מעד, אתה אומר, הסימן שאני טוב. אתה פתאום שמח בזה. אתה מרגיש שמח כיוון שהחבר מעד. אומר רבי נחוניה בן הקנה, זאת התפילה שאני רוצה להתפלל. כשאני נכנס לבית המדרש, אני מתפלל שלא יקרה מצב שאני עכשיו יטעה בדבר הלכה וחבריי ישמחו בי, או שהם יטעו בדבר הלכה ואני אשמח בהם, אשמח בשלמות המדומה. המהר"ל דוחה, יש אחד שחולק על רש"י ואומר שלא, שזה שתי דברים, הוא רוצה גם כן שלא יטעו, וגם מבקש זה שנשמח אחד בשני כשאנחנו צודקים. אומר המהר"ל, הפירוש הזה בכלל לא מתחיל. ברור שרש"י צודק פה. למה? כי יכול להיות מצב שכל היום למדת ולא הצלחת להבחן האם הדבר הזה הוא תמי טהור. האם בקשתך התמלה? מה ביקשת? ביקשת שלא לומר על תמי טהור. אמרת על תמי טהור? כל היום למדת, 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 לא הצלחת להכריע. בקשתך התמלה?
כן.
התמלה! אמרתי את זה פעם אחת עם חברות המשיעור א', אז שאלתי שאלה פשוטה מאוד. אז שיתפלל על זה? למה הוא מתפלל שלא לומר על תמי טהור? שיגיד הפוך, אני מתפלל השם שאני אגיד על טהור טהור ועל תמי תמי. מה זה? אתה עכשיו יכול להתפלל, נכון? פתח, איך הרי איך אנחנו רואים בזה? פתח פיו, פתח פיך, ואמלאו. אתה יכול עכשיו לבקש מה שאתה רוצה, נכון? מי מפריע לך לבקש על להגיד, על הצדק, שתצדק? למה אתה מבקש רק לא לטעות? ואז יוצא שאם למדת כל היום, כל היום, ולא הכרעת, יצא שהתמלה בקשתך, תבקש. אתה עכשיו יכול לבקש מה שאתה רוצה, נכון? פתח את היום. תגיד הקדוש ברוך הוא, תזכה אותי שאני אצליח לכוון למיטתה של תורה ולהגיד על טהור טהור. לא, לא, לא תפילה יותר יפה? לא תפילה יותר טובה? לכאורה תפילה יותר טובה? נכון? אלא מה? רואים מפה שרבי נחוניה בן הקנה, זה לא, זה לא, זה לא, זה בכלל לא מניע התפילה שלו. רבי נחוניה בן הקנה, כל הטהור טמא וכל הדבר הזה, זה רק אומר, אני לא רוצה שייצא מצב, יש מצב אחד שמפחיד אותי בבית המדרש. בית המדרש זה מקום נפלא. מקום שבו לומדים תורה ביחד, יש אהבה תורה, שטייקן של לימוד. כיף ללמוד בבית המדרש. הילד האהבים והיעלתכם. כיף ללמוד בבית המדרש, אבל יכול להיות דבר אחד מסוכן מאוד. שהחבר טועה, ואפילו שלמי הדעת, אומר המהר"ל, יכולים לקרוא, שבמקום שהם ישמחו בשלמות האמיתית, יתחילו לשמח בשלמות המדומה. ואז אומר, קורה דבר מבהיל. תראה איך עכשיו אתה לומד תוספות, עם החברות שלך. אתה לומד את התוספות. והצלחת להראות לחברותא שלך שאתה בעצם צודק והבנה שלו היא טעות. ומתגנבת ללבך שמחה כזאת. שמחה בשלמות המדומה. הנה הצלחתי להראות לחבר שלי שאני מבין יותר טוב ממנו את התוספות. שמחה בשלמות המדומה. מה השלב הבא? מה יכול לקרות מזה? שפתאום בתוספות הבא, כשאתם לומדים, אז חלק מההתעמקות שלך בתוספות זה לא רק כדי להבין את התוספות למיטתה של תורה, אלא פתאום חלק מהמניע שלך זה מה? מה ששימח אותך, מה שימח אותך מקודם? שהצלחת להראות לחברותה שאתה יותר מבין ממנו, והצלחת לפלפל יותר טוב ממנו, והצלחת לצדוק, והוא נפל בתאה. אז חלק ממה שאתה עכשיו מתעמק בתוספות זה בגלל שאתה רוצה מה? להראות לחברותה שאותה. על זה נאמר. יש שתי סוגיות. סוגיה אחת אומרת, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לידי לשמה. כן? בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. תורה היא ודאי תבלין יצר הרע. אבל איזה תורה היא תבלין יצר הרע? רק תורה שאתה לומד, נשמה. אם אתה לא מצליח ללמוד לשמה, אין שום בעיה, אומרת את הגמרא, לעולם אדם ילמד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לידי נשמה. זה סוגיה בברכות, סוגיה בפסחים אומרת, לא. כל הלומד תורה שלא לשמה, מה הביטוי שם בגמרא, אתם זוכרים? טוב לו שנתהפכה שלייתו על פניו. מה זה אומר? היה עדיף. עם כל התורה שלמדת עד היום, עם כל המצוות האדירות שעשית עד היום, השנייה הזאת שלמדת שלא לשמה, היה עדיף שברגע הלידה הייתה נתהפך את השליה על פניך והיית נחנק בלידה. ביטוי מביל. 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 לשנייה הזאת שהמניע שלך בלימוד התורה, נגעת באש אדירה שנקראת תורה מתוך מניע, שמה המניע שלך? פה שאלת עושות, רגע, אז מה ההבדל? איזה לא לשמה זה טוב ואיזה לא לשמה זה לא טוב? זה לא לשמה שזה בסופו של דבר שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה לא לשמה על מנת שיקראו לי רבי, על מנת שיהיה לי כבוד. המניע שלך שאתה רוצה כבוד, שאתה רוצה לבנות בית טוב, כל הדברים האלה. בסופו של דבר תתאפס שכל הכבוד שלך וכל הבית טוב זה רק חלק מהופעת התורה, ואתה ביום תראה שאתה רוצה בעצם, עיקר המניע שלך זה אהבת השם שלך והרצון שלך למלא את רצון השם להופיע התורה בעולם. אבל איזה שלא לשמה, זה אותו לא לשמה שנאמר עליו, טוב לו שנתהפכה שהיותו על פניו,
שהוא לא הגיע בכלל לשמה.
הלומד על מנת לקנטר. מה זה לקנטר? הרבה שנים חשבתי לקנטר הכוונה, מי שרוצה לתקוף את היהדות. ככה חשבתי, לא יודע אם תומי, ככה למדתי פעם ראשונה. ככה חשבתי. שלקנטר הכוונה, מי שרוצה לתקוף את היהדות. אז אמרתי, כל מי שלומד תורה, נת לקנטר כדי לתקוף את היהדות, אז זה שלא לשמע ש... אחרי זה למדתי בסוגיה של לקנטר, פשט סוגיה, ואחרי זה ראיתי שזה היה פשט לפי כל הזה. מה זה לקנטר? לקנטר זה להראות לשני שהוא לא יודע. זה לקנטר. מה זאת אומרת לקנטר? לקנטר זה לא לקנטר את היהדות, זאת אומרת, הכוונה, אני עכשיו רוצה למרוד ביהדות. לקנטר זה שהמניע שלי עכשיו בלימוד, זה שאני רוצה להשפיל את השני, להראות לשני שהוא לא יודע. ועל זה נאמר. זאת אומרת, אם שנייה אחת בבית המדרש, למד את התורה, המניע שלך בלימוד התורה, בהתעמקות שלך הנוספת בתוספות, הייתה כי אתה רוצה להראות לשני שהוא לא יודע, טוב לו שנתהפכה שלייתו על פניו, חבל שבכלל נולדת. נגעת בעוצמה אדירה שממנה נברא כל העולם, זה אש אדירה שנקראת תורה. אם היית לומד מתמטיקה, למדת לקנטר, ואללה, אין לי בעיה עם זה. ללמוד תורה, על מנת לקנטר, אתה בעצם מסרת את כל התורה לחיצוני, מה שנקרא. המניע שלך זה מניע אגואיסטי, ולא רק מניע אגואיסטי, שגם רוצה של השני יהיה רע. הפכת להיות פה עושית רחב בעצמו, כל הרצון לקבל האגואיסטי, הוא עכשיו המניע שלך בלימוד תורה, לקחת את האש של התורה, ומסרת אותו לצד השני, הצד האחר. דיברנו פעם שהצד האחר זה לא איזה שדים ארטילאיים, משהו תמה וגדול, אלא דבר מאוד, מאוד פשוט. השם רוצה לתת, רוצה להיטיב לכולנו בתוך הנשמה, הרצון הפנים נשמתי שלנו זה רצון, למלא את רצון השם להיטיב. ולכולם בחוץ יש איזשהו רצון אגואיסטי, מה לקבל, רק בשביל לקבל. והרצון האגואיסטי הזה, זה נקרא הצד האחר. זה הצד שממנו מתחיל כל הרשע וכל הרוע. שאדם כל כך שקוע באיך אני מרוויח את הכסף, אז לא אכפת לו גם לגנוב לזקנה. $1,000, העיקר שהוא מרוויח את $1,000. אז הרצון שלו להרוויח את $1,000 יכול לגעות ויכול לגרום לו להיות רשע. אז אתה עם רצון כזה רשעותי, רצון אגואיסטי לשמוח במה, וזה שאתה משפיל את החבר, זה היה המניע שלך למה? ללימוד תורה. בשנייה הזאת מסרת אש אדירה שנקראת תורה לידי כל הכוחות החיצוני. אומרים על זה חבל שבכלל נולדת. כל המצוות שעשית עד היום, וכל התורה שלמדת עד היום לא שווה את הרגע הזה. לפני ששואל שאלה, אני יש לי משפט אחד. ירדה השאלה? אוקיי. יש לי משפט אחד. טוב לו שנתהפכה שידתו על פניו. אז למה, אם זה באמת זה טוב, השם הרי הוא טוב, נכון? אז למה הוא באמת לא חנק אותך בלידה? אם באמת הרגע הזה של לימוד התורה, מתוך מניע של לקנטר את החבר, זה רגע שחבל שלא נכנסת בלידה ולא שווים כל הלימוד תורה וכל המצוות שעשית עד היום, והיה עדיף שנכנסת בלידה, אז למה באמת לא נכנסת בלידה? מי יעזור לי?
יש לך את
העתיד לתקן. יש לך לתקן, איך זה נקרא בעברית?
תשובה.
תשובה. באופן עקרוני, אם לא היה תשובה בעולם, הרגע הזה, תדע לך, מכריע את כל התורה ואת כל המצוות שעשית עד היום. זה מה שאומרו, כל הלומד תורה שלא לשמה, כל זה כל. ככה לימדו אותי ללמוד חז"ל. אם היו רוצים להגיד רוב, היו אומרים רוב. אם היו רוצים להגיד רק מי שלומד כמה שעות כאלה, היו אומרים רק אחרי כמה שעות כאלה. כל הכוונה, אפילו כל שנייה.
אדם עשה הרבה טוב בחיים, ועכשיו בגלל שנייה אחת של נפילה, אתה תוריד לאכול.
באופן עקרוני. באופן עקרוני, כן. באופן, מה זה קצת, אתה יודע? האדם אומר, אני עשיתי המון המון טוב בחיים, כי יום אחד לחצתי על כפתור אטומי, פרוצצתי את ניו יורק. אוי, מתו אלף איש. מה, תוריד לי הכל? אתה יודע כמה פעמים עשיתי צדקה? שאלה, איזה רמה של רוע עשית? לחצת על הכפתור האטומי, נגעת בתורה. תורה שממנו נברא כל העולם, נתת אותה בידי מי? בידי כל כוחות החיצוניים, עכשיו הם החריבו את העולם. אלא מה? אתה אומר, יש תשובה. אפשר לחזור בתשובה, דרך אגב, כדי לחזור בתשובה, אתה צריך להבין את עומק הבעיה שהייתה שם. שתבין שלגעת בתורה מתוך מניע כזה של לקנטר את החבר, לא רק זה שהתורה שלך היא שקר, כן? זה תורה, הפרי יהיה פרי ואושים, זה לא תהיה תורת אמת, בין אם אתה תבחן את זה, בין אם לא תבחן את זה, אבל אתה בעצם נגעת ולקחת דבר תורני עוצמתי ונתת אותו ככוח ביד היוצר בידי הכוח החיצון. ולכן, אילולא הייתה תשובה בעולם, באמת הייתה נולד. אלא כיוון שיש תשובה בעולם, והשם יודע שנשמתך הפנימית אוהבת אותו, ויום אחד שתגלה את זה, תצטער על זה, כל יום אחד תשמע את זה בשיעור, תגיד וואי וואי וואי, בכיתה זין, זוכר שהיה זה יום אחד שלמדתי ורציתי להראות למורה שאני יודע יותר טוב ממנו ואני יכול להראות לו שמבין יותר טוב ממנו. עכשיו יש לך הזדמנות לחזור על זה בתשובה. כיוון שיש תשובה, אז אתה יכול לתקן והכל בסדר. בסדר? יש לנו איזה תקווה, כן.
אמרת שגם התנאי זה
קרה. אומר... המהר"ל אומר שאפילו לשלמי הדעת, כן? לשלמי הדעת הכוונה בדיוק בחוכמת העירה שאנחנו בה עוסקים, כמו התנאים, שבאופן כללי הם הרבה הרבה פחות עלולים להגיע לטעויות. הטעות הזאת בין נשמוח בשלמות ובין נשמח בשלמות המדומה זה כל כך כל כך קרוב. ולכן יש דבר אחד, רבי נחוניה בן הקנה, הוא אומר, כשאני ניגש לבית המדרש, אין לי צורך עכשיו להתפלל שאני אצליח בלימוד תורה. אני בעזרת השם אעסוק בדברי תורה, ירצה השם, הלימוד יעלה פרי ואני אצליח, לא ירצה, אז אני לפחות התעסקתי בתורה וממש ניסיתי, תמצתי כל היום. לא על זה אני הולך להתפלל. אני רק מתפלל שלא יקרה מצב שזה הדבר הכי מסוכן בבית המדרש. מצב שבו החבר טועה ואני אשמח בגלל שהוא טעה. מצב שבו אני טעיתי והטעות שלי הפכה להיות שמחה לחבר, ומפה זה כבר פסע. ברגע ששמחת בדבר כזה, זה כבר פסע בין השמחה הזאת לבין שהשמחה הזאת הופך להיות למניע שלך בלימוד התורה. ואם לשנייה אחת השמחה הזאת הופכה להיות למניע שלך בלימוד תורה, אז חבל שבכלל לא נחנקת בלידה. אוקיי? ולכן רבי נחוניה בן הקנה שיש לו ראייה קצת מוכוונת על התורה, הוא בעצם מלמד אותנו, הדבר הכי חשוב בלימוד התורה, זה לא עצם הלימוד, אלא באיזה מניע אתה ניגש את הלימוד. כן. אני לא בא לשלול את מה שאתה אומר לגמרי.
לא, אני...
אם אתה... ברור לי, ברור לי...
השמחה שלי, בזה שאני טוב.
לא, השמחה שלך תמיד צריכה להיות בזה שאתה מתקדם. אתה התקדמת, אישית. יכול להיות שבאמת אפילו הכרעות של דור כן יחרו, כמו שאתה אומר. אני עכשיו רגע, אני ביחס לבני דורי. אם אני רואה שאני באמת הכי טוב מכולם, אז אני אחרי שאני אגיד להם, חבר'ה, תשמעו, אני באמת יותר טוב, אז תתמכו בי שאני אשאר ללמוד. כי מבחינת הדור, עדיף שאני אלמד. יש כאות סוגיה בקידושין. כן, על האב, האב ללמוד ובן ללמוד. אז אם בעיקרון האב צריך ללמוד, אבל אם האבא רואה שהבן הוא גול נגדור, אז הבן, האבא מקבל אחרא, אוקיי, אני אפרנס ואתה תלמד, כי אתה באמת, זה צורך הדור שאתה תלמד. אז אני מקבל שלגבי הכרעות לפעמים, לגבי הרגשה פנימית של שמחה, שאמורה להיות השמחה האמיתית בזה שאני זה שהתקדמתי, שזה גם יכול כפסע ישר להפוך להיות המניע שלי בלימוד, המניע שלי של לדפוק את השני. כן, במה מדבר? שאני שמחתי כשהשני לא הצליח לענות לי תשובה. השני אמר דבר ותפסתי אותו שהוא טעה. פתאום זה שימח אותי. תפסתי אותך, טעית. אומר רבי נחוניה בן הקנה, זה הדבר היחיד שאני אתפלל שלא יקרה לי בבית המדרש. מה שאתה אומר זה דבר אחר. אתה אומר, לפעמים אני באמת מעריך את עצמי ביחס לאחרים כדי לקבל כל מיני הכרעות לגבי הדור. כן, אני לא חי פה לבד, אני לא רק מודד את עצמי כלפי מלאכים, אני מודד את עצמי כלפי דורי, ומגלה תפקידי עלי אדמות גם ביחס לכלל האנשים שבדורי. זה אני מקבל. אנחנו לא מדברים על הדבר הזה. אנחנו מדברים על השמחה הקטנה של המעידה של השני שיכולה לפחוץ אצלך. ועל זה רבי נכון אומר, זה הדבר היחיד שאני מתפלל עליו. אני מתחנן שהדבר הזה לא יקרה. טוב, עד פה אז ראינו שרבי נחמן בן הקנה מכווין אותנו לכיוון הזה, לכיוון שראינו באורות התורה, שהמניע בלימוד התורה, מתוך מה הגעת ללימוד התורה, זה הדבר הכי חשוב בלימוד. אספר לך רק סיפור קצרצר, מבהיל בדבר הזה. אני אעריך את זה קצת. היה, סיפר לנו הרב רחל, שאצלם, סיפור, אבל זה מכיר, בטוח שכל אחד מכיר כזה טיפוס, קרא לו במידה זו אחרת דבר דומה, רק אל אנשים. סיפר הרב רחל שלמד בקרם ביבנה, היה איתם מתמיד עצום. אדם שלמד לפני כן בישיבת תיכונית מפורסמת, היה שם באמת חכם גדול, הגיע לישיבת קרם ביבנה, היה לומד שם ימים ולילות. לא ימים ולילות, היה סדר יום היה מדויק, קם בשש ורבע, לומד כמה שעות, רבע שעה לפני התפילה, מתפלל, היה לומד כל היום, לא זז מטר מהסטנדר, שהיה צריך לאכול, היה רץ לאוכל, אוכל, רץ חזרה, ממשיך ללמוד, מגיע 11:15, היה סוגר את הספר, הולך לישון, נרדם מיד, קם ב-6:15, סדר יום מופתי, כל יום אותו דבר, גמר שיעורי, עשה גם שיעור וב, למד שיעור וב, היה, כולם קראו לו המתמיד. המתמיד. בשיעור וב, הוא אומר, הבחור הזה הלך ללמוד משפטים, ואותו יום, זה היום האחרון שבו הוא פתח גמרא. אז עוד משפטים היה פחות משפט יהודי. זהו. ושאלה עצמו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? המתמיד! כל יום היה שפה מ-6:15 עד 11:15 יושב ולומד ולומד ולומד, רץ לאוכל, רץ חזרה, פתאום הוא לא פותח יותר גמרא, איך זה יכול להיות? אז הוא מה שנקרא פסיכולוגיה בגרוש, הוא אומר, כנראה שמה שהמניע שלו היה, שהוא מסתכל בכל חברה מה המחשיבה כטוב. פה המחשיבים טוב זה מתמיד, אז אני מתמיד. בישיבה התיכונית, מי שמקבל ציונים בבגרות הכי טוב, אז זה עכשיו הכי טוב, אז אני שם על זה את כל הכוחות. בישיבה הגבוהה יותר, אז מי שלומד, אז אני אלמד. ומשפטים, מי שמשלם את כל המשפטים בעל פה, הוא הכי טוב, זה מה שאני אעשה. זה היה יום האחרון שבו הוא פתח גמרא. אז זה הרב רחל היה מביא את הפסוק, שמביא הגמרא, חוכמת, איך זה הולך? והיה אמונת איתך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת, שכל אחד מהמילים האלה זה כנגד אחד מסדרי המשנה, אמונת, סדר זרעים וכו' וכו'. ואז כתוב, יראת השם היא יוצרו. אם יש לו יראת השם, אם יש לו יראת השם, אז יראת השם היא המחסן שלו. היא יוצרו. יראת השם זה המניע, זה הרצון, נגיד לפי ההסבר הזה, לפי ההסבר שלו, הרצון לראות את השם, הרצון למצוא את אחדות השם מאחורי כל הפרטים. כשיש לי רצון באמת, מול כל הפרטים שאני רואה, למצוא את אחדות השם, הרצון הזה הוא מהווה אצלי מחסן, אמרנו תמלא את רצוני. רצון למצוא את השם בעולם הוא מקום שאני בו יכול לחסן את דברי תורה שלי. אם אין לי רצון כזה, אז הרצון שלי הוא לחשב טוב בחברה, ואז כל הדברי תורה אין להם מחסן. ייגמר שיעור ו' ובשיעור ז' הוא כבר לא למד. אוקיי? צריכים ליצור מחסן כזה. כן. בכל מקרה בוא נראה פה בפנים. אז ראינו שהדבר הזה הוא באמת הלימוד בהשפטות, השכל בחריפות, הוא יכול להביא לקלקול גדול ורעה גדולה, ובנותינו הרבדים, שבא מזה שכל ענייני התורה שאין בהם מצד גדרם, כל כך עומק העיון של חלקים חילוקי נושאים, כדיני ברכות ותפילות וכיוצא בזה, לימודם מתמעט. ומכל מקום המציאות אומרת שקשה לעקור נטייה זו. ופה רב קוק כדרכו, תמיד חייב גם למצוא איזה משהו טוב, אומר רב בכל מקום, מה גם שמצד עצמה טובה היא מאוד כשלא תעבור את הגבול. מצד עצמה הנטייה הזאת לפלפול, לחריפות, לעיון, זו נטייה טובה. אם היא לא עוברת את הגבול והופכת להיות מניע, אז הנטייה הזאת לפלפול היא נטייה טובה. כי בקשת האמת, כשהמניע הוא בקשת האמת, באה על ידי הישרת השכל וחריצותו להתבונן בדברים עמוקים. אז כשאדם קונה לעצמו את חריצות השכל לעיין בדברים עמוקים, הדבר הזה הוא נהפך להיות כלי אדיר, כשהמניע שלו זה אהבת בקשת האמת. על כן ראוי להראות גלוי לכל תופסי תורת השם. איך שבלימודי העירה, ופה אנחנו חוזרים לכל הפסקה כולה, יתר סט ויתר עוז מחריצות השכל נמצאים בהם. גם בדרך שכל הפשוט, והלימודים העיקריים הללו מיישרים את השכל ומרחיבים את הדעת לבד הטובות הגדולות שבעצמותם. אז פה בעצם אנחנו קצת נחזור על הראשונות. תסתכלו גם קצת בפסקה. בפסקה כולה בעצם גילינו עד עכשיו בפרק שחוכמת היראה זה חוכמה שצריכה המון המון עיון. כן, גילינו על פי שיטתו של הרב קוק, כן, בניגוד לאותו תלמיד בשיעור ז' שאמר, כבר ניסיתי מסעת ישרים, זה לא עזר לי כלום. כן, אז פה בפסקה הזאת הוא בדיוק מנתח את המשפט הזה גם כן. חוכמת היראה זה חוכמה אדירה. עבודה, דיברנו שזה בנושא המידות, לא מספיק החלטה ברורה, אלא צריך פה עבודה. ודיברנו על דרך המוסר ודרך החסידות וכל מיני הצעות של עבודה שיוציאו. לא עכשיו בא לפתוח את כל דרכי החסידות. אבל דיברנו שהרב קוק בא ושם דגש על עבודה אחת עיקרית. עבודה שמתאימה את עצמה לארץ ישראל, שבה האדם לא מוחק שום מידה, אלא כל מה שהוא מתעסק הוא רק בכיוון כל המידות חזרה אל מצבן המקורי. איך הוא מכוון את המידות? על ידי מה? פה כבר אמורים לשרוק את זה. על ידי הדעת. מה שמכוון את המידות זה תמיד יהיה הדעת. אם הדעת היא תהיה שקרית, כל המידות מתכוונות לפי הדעת השקרית. אם הדעת תהיה אמיתית, כל המידות מתכוונות על ידי הדעת האמיתית. הנשמה לפני שהיא ידעה לעולם, ידעה את כל האמת, ידעה שהשם הוא מקור הכל, ידעה שאוהבת את השם, וכל המידות של הנשמה היו מכוונות אל השם, ולא סתם, אלא במלוא עוצמה, עוצמה אדירה. ברגע שאדם נולד בתוך העולם הזה, זה יצר לב האדם רע מנעוריו, בשעה שננער מבית אימו, ננער לבית העולם הזה, העולם הזה שיקר לו, נותן לו הרבה הרבה דעת שקרית, וכל המידות שלו התפזרו בתוך העולם הזה. ועכשיו אדם צריך לחזור בתשובה, לחזור אל עצמו, להתחיל לעבוד על דעת אמיתית, וככל שהוא יסדר ספר לעצמו, כותב לנו הרב קוק, הוא חייב לעמול באותו ספר שאמור להכווין אותו בסופו של דבר למצב עירה אמיתי. למצב שכל המידות שלו, במקום להיות מוכוונים, במקום להיות כמו איזה כלב שנושך את המקל, אתה צריך לראות מי זה היד שמאחורי המקל. תפסיק להיות כלב שנושך מקל, תתחיל לקנות דעת אמיתית מה באמת קורה כאן. מה עומד פה מאחורי הקלעים? ככל שיהיה לך את הדעת האמיתית מה קורה פה מאחורי הקלעים, אז כל המידות שלך יהיו מוכוונות. וזה בעצם כל עבודת העירה. וזו עבודה שמצריכה המון 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 עיון. אתם זוכרים בתחילת הפסקה, אומר לנו הרב קוק מה קורה? הספרים שנכתבו, כתבו הכל בקיצור. מה כתבו? צריכים להיות שמח. אתה בטוח קראת שמח? סימן שהבנת כבר מה לא מדובר. או שהם כתבו כל מיני דברים עמוקים, ככה במילים של קבלה גבוהה, ולא הבנת כלום, אתה טוב, אין לי בכלל מפתחות להבין. ודבר שני, אתה באת וקראת את ספרי מוסר רגילים, וכמו כל לימוד שקצת מסיר את הנפש, ובייחוד בענייני העירה, אז התחלת להתרגש מהספר הזה. התחלת להתרגש, וכמעט שלמדת, עוד פעם, זה העניין של המניע. מה היה המניע שלך בלימוד? האם המניע שלך זה היה באמת, איך הוא קרא לזה, אהבת בקשת האמת, שזה בעצם הדרישה להיפגש עם השם יתברך? זה היה המניע שלך בלימוד היראה, אז לא היית מסתפק בזה שהתרגשת כשקראת מסילת ישרים, או כל ספרי מוסר, או ספרי יראה. אבל כיוון שלמדת מצד העולם, אמרו לך, צריך ללמוד ספרי יראה. אז מה עשית? התחלת ללמוד ספרי יראה. התחלת ללמוד ספרי יראה, התרגשת, אמרת, אוי יופי, התרגשתי. מה קורה אחרי שבועיים? ההתרגשות הלכה, ואתה אומר לעצמך, הנה, תראה, הספרי יראה האלה לא עושים כלום. לא עושים כלום. והוא אומר דבר כזה, אני יש, צאת פה משפט אחד, שמי שלומד תורת העירה בלי מניע נכון, ואז הוא רק מסתפק בזה שהוא מתרגש, הדבר הזה גורם להשכחת שמו יתברך. זה גורם להשכחת שמו יתברך. כל הרצון הפנימי שלך שהיית אמור למצוא אותו, שזה רצון פנימי אמיתי שיש לכל אדם למצוא את השם, שזה בעצם מילים אחרות, אהבת, בקשת האמת, הדרישה הפנימית שלך למצוא את השם, שהיא הייתה אמורה עכשיו לפעול בתוך לימוד ספרי העירה. אתה למדת ספרי העירה, קצת התבשמת, התרגשת, חשבת שעשית הכל. אתה צריך להבין שיש פה עבודה עיונית מאוד מאוד ארוכה וקשה. אם חז"ל דיברו ואמרו לנו ש... צריך להיות שמח. רק לשמוח יש. תגיד, אוקיי, הבנתי. הבנתי שרק לשמוח יש? יש מה ללמוד בזה? אין מה ללמוד בזה, נכון? אז אם עכשיו אתה הולך ברחוב, ופתאום, בח, קיבלת מכה מאיזה מזגן שאתה תקוע לך ולא שמת לב, אתה שמח? אז יש מה ללמוד בזה? יש מה ללמוד בזה. זאת אומרת, רק להבין את הסיסמה, רק לשמוח יש. ולחשוב שכבר הבנת את כל הסיפור, אתה בעצם לא בכיוון בכלל. אם לא למדת ועיינת לעומק, ועכשיו אתה באמת יכול לחיות, אתה רק לשמוח יש, אז אתה לא שם. דמיינת שאתה שם. קראת בספר של הספרי הראשונים, רק לשמוח יש, אמרת, אוקיי, הבנתי את הראשונים האלה, יאללה, את הסיסמאות האלה אני כבר מכיר מהגן. אוקיי, אמרו, לא יודע בכלל למה אמרו לי ללמוד את הספר. או שקראת ספרים פנימיים, ששם כתוב לך כל מיני מילים ככה מפוצצות, אומר, וואלה, אין לי בכלל מפתחות להבין את שם. או שקראת את הספר והתרגשת, וואי, האיש הישראלי צריך לשמוח, יש. אבל כל עוד לא הבנת שמדובר פה בעבודה, עבודה עיונית, ביחסים שלך מול השם, רצונותיך הפנימיים, המציאות ותגובות העולם, ואיך השם מדבר אליך דרך העולם, ומי זה זה שעומד שם מאחורי המכה. כן, איך סיפרנו פעם על איזה אדמו"ר שהבן שלו נפטר, והיה עצוב שלושה ימים רצוף, הגיע שבת, התחיל לשמוח, שאלו אותו מה קרה. אז הוא אומר, מה להגיד לכם, פעם אחת הלכתי ברחוב, קיבלתי צ'פחה. מה זה צ'פחה? השתילו אותי בתוך האדמה, רציתי להסתובב, לתת אגרוף חזרה לזה שנתן לי את הצ'פחה. איך שאני מסתובב, ראיתי שזה המכר האהוב שלי, כבר 30 שנה אני מתגעגע אליו כל כך, איך שראיתי אותו, נתתי לו כזה חיבוק. היום קיבלתי צ'פחה, וואלה, מה זה צ'פחה, נשתלתי ברחוב, הבן שלי נפטר, הבן שבניתי עליו. שלושה ימים אני כבר מסתובב פה במערוך על המדרכה, אבל פתאום הסתכלתי למעלה, ראיתי מי נתן לי את הצ'פחה, מה זה אני מחבק אותו, מה זה אני שמח בו. ככה לספר האדמו"ר. אז אם אני באמת עשיתי איזושהי עבודה אמיתית, לא רק הסתפקתי במשפט, רק לשמח יש, יופי, אמרתי שלפי עבודת העירה, אז אמרנו, תחת אשר לעבד את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, סימן שצריכים לעבוד את השם בשמחה. אם לא בנית עולם שלם של תובנות של, שהפנמת אותם, אז אתה לא תוכל להגיע לשמחה. ולכן זה תורה שלמה. זה תורה שלמה שצריכה הרבה הרבה עיון, והעיון בה הוא עיון לא פחות עיוני מהעיון של הפלפול בסוגיות הרגילות של השס, והוא לא פחות מחדד את, את השכל. זאת אומרת, הוא גם הוא נותן את הכלי הזה של חידוד השכל, גם מקבלים מהעיון הזה. יש איזה השלה הקדוש, תראו פה בעיונים שם למטה, בעיון, אז הוא כותב שסודות המרכבה יש גם כן לפלפל עמוק ומתוק, כן? אז בכל תורת העירה הזאת היא מופיעה, דיברנו גם בתוך כל עולם הנסתר. וזה אומר השלה הקדוש, בסודות המרכבה יש גם כן לפלפל ולעיין עיון מתוק. כן, הרי כל התורת הנסתר, במה היא עוסקת? היא עוסקת, איך רצון השם להיטיב, איך אור אינסוף הזה, ממנו יצא כל העולם המבולגן הזה. וזה בעצם עוסק התורת הנסתר. איך כל העולם שמעלים את השם, איך הוא בעצם יצא כולו מרצון השם להיטיב. אז כל הכיוונים האלה, זה בעצם מה שחושפת לתורת הנסתר. תורת הנסתר היא מאפשרת לי להתחבר עם הלב לרצון השם להיטיב. והדבר הזה זה לא איזה דבר שאפשר להגיד אותו, עכשיו אני אמרתי סיסמה. עכשיו הבנתי את כל תורת הנסתר. עכשיו הבנת את כל תורת הנסתר? במה עוסק תורת הנסתר? איך רצון השם להיטיב? יצא ממנו כל הבלגן של העולם. זהו, מזה הבנת את כל המשפט?
ברור שלא.
אתה אומר, עד שלא תיכנס לפרטי הדברים, זה מה שראינו בפסקה ב' שם בספר, שלפעמים את הכלל, אני לא אבין את הכלל עד שאני לא אבין את כל מה שיוצא מתוך הכלל הזה. עד שאני לא נכנס לנבחי התורה העמוקה שמסבירה לי את כל הדברים שמאחורי הקלעים בעולם, אני בכלל לא אבין את המשפט הזה לאשורו לעומק. אני אבין איזשהו כיוון. ככיוון זה טוב, אבל זה לא עבודה. והעבודה זה עבודה עיונית קשה. ופה אומר הרב קוק משפט, כי תורה מביאה לידי זהירות. ופה יש פה בעצם חידוש גדול. איזה תורה מביאה לידי זהירות? אז האמת שכל תורה. כל לימוד תורה, כמו שאומר המהר"ל, לא לימוד פלפול. לא כשהתורה היא בספר בחוץ, אתה שרק מפלפל על התורה. אלא כל תורה שהתחלת להפנים והגעת אליה ממניע אמיתי, זה תורה שאחרי זה תביא בסופו של דבר גם לידי יראה. אבל הרב קוק אומר עוד איזה חידוש פה. התורה שמביאה לידי זהירות זה תורת היראה. שהתעסקת בפירוש, הבנת שיש פה מה לעיין, יש פה פלפול גדול, יש פה שכל גדול שצריך להתעסק בו, לעיין הרבה הרבה הרבה. וכל הנושא הזה שנקרא אדם, עולם, השם, קלעים, מאחורי הקלעים, עולם, מאחורי העולם. ככל שתעיין בדבר הזה בצורה טובה, ככל שתעיין במידות, ותעיין בנשמתך, ותראה באמת ממה מורכבת נפשך, ותעיין, זה תורה, דבר שצריך הרבה הרבה עיון. כשתעיין בתורה הזאת, אז זה גם תורה, אחת מהתורות שתביא לידי זהות. יהיה רצון שנזכה כולנו לא להתייאש מכל מיני ייאושים קודמים ומכל מיני התרגשויות שלנו בלימוד התורה, אלא נזכה בצלילות, שמעת את הבא, צלילותה, לעסוק בצורה מסודרת בתורת היראה, ומתוך כך נגיע באמת ליראה.
אמן.